יאללה. שלום, אני מיקי שפושניק ואתם על תעשיינים מדברים. הפודקאסט הראשון בישראל שמכוון לתעשיות היצרניות. בכל פרק נראיין אנשים מעניינים עם תפקידים מעניינים במקומות שונים בתעשייה. מתפעול, ייצור, הרכבה, תחזוקה, איכות, ניהול פרויקטים, חדשנות, טאפי וכמובן הנהלה. הפודקאסט נתמך על ידי Next Plus, כלי לשיפור תהליכים אנושיים במפעלים ואופרציות תחזוקה. בפודקאסט ננסה להציף ערך אמיתי עבורכם באמצעותכם, דרך הרעיונות, הפתרונות והאתגרים שכולנו נתקלים בהם. היום איתנו ארנון רוזנבאום, נכון? רוזנבאום? ברוך הבא ארנון, סמנכ"ל חדשנות וטכנולוגיות בנטפים. אני חושב שחברה שקשה לדמיין שמישהו שאנחנו מקשיב לנו לא מכיר את החברה. אז ברוך הבא ארנון.
בוקר טוב.
בוקר, כן, זו שאלה. תלוי מתי אתה מאזין.
בוקר, כבר צהריים, כן.
אז לפני שנתחיל לדבר ככה על דברים נורא מעניינים שיש לנו פה ברשימה, הייתי שמח טיפה לשמוע קצת עליך, קצת על נטפים, קצת על מה אתה עושה בנטפים.
אז כמו שאמרת, אני ארנון רוזנבאום, אני סמנכ"ל טכנולוגיה וחדשנות בנטפים. בנטפים כבר מעל 22 שנה.
חדש.
חדש יחסית, התחלתי יותר ככה מעולמות הטכניים, והתפתחתי עם החברה, בתוך החברה. נטפים, חברת ההשקיה הגדולה בעולם, אנחנו מתמחים בעולמות של השקיה מדייקת, כל מה שקשור לאיך אני משקה ומדשן את הצמח בצורה הכי מדויקת, הכי אפקטיבית, הכי נכונה, גם כלכלית וגם סביבתית. יש לנו 33 חברות בנות ברחבי העולם, 17 מפעלים, כ-5,500 עובדים, ובסך הכל אנחנו מיוצגים בכ-110 מדינות בעולם, אז כמעט בכל העולם.
סטארט-אפ ישראלי קטן.
התחיל מסטארט-אפ ישראלי קטן, לפני שהטרמינולוגיה סטארט-אפ הייתה כל כך נפוצה.
ברור. אשמחתי בה לשמוע רגע על התפקיד שלך, מה זה אומר חדשנות וטכנולוגיות? בארגון כזה בטח?
אז התפקיד שלי בנטפים אפשר לחלק אותו בגדול לשניים או שלושה חלקים. צד אחד הוא הצד של נקרא לזה הפיתוח. פיתוח גם בעולמות ההשקיה, פיתוח גם בעולמות הדיגיטליים, נדבר על זה אני מניח עוד מעט קצת יותר לעומק. אז זה כל עולמות הפיתוח. הצד השני זה עולמות ניהול המוצר, קרי גם הצד של קשר שוטף עם השוק, הבנת צורכי השוק ותרגום של זה לתוך דרישות מוצריות, וגם תמיכה שוטפת בשוק, שיווק, כל הדברים האלה. זה הדבר השני. והדבר השלישי זה רגל שעוסקת יותר בחדשנות ואסטרטגיה, שאנחנו מחפשים גם דברים מבחוץ, אנשים שחשבו על דברים מדהימים שלאו דווקא באו מהבית, ואיך אנחנו יכולים לשלב את זה בתוך הפעילות שלנו, בין אם על ידי שיתוף פעולה אסטרטגי כזה או אחר, השקעה או אפילו רכישות ומיזוגים בחלק מהמקרים.
שיש לי שאלה מעניינת שלא תכננתי אותה מראש, אבל אני יודע שבנטפים יש מחלקת אגרונומיה די גדולה, נכון?
נכון.
ואתם בעצם, אם הפיתוח הוא אצלך, אז הם כמו הלקוח הפנימי בעצם, איך זה בנוי?
הם שותף בתוך הארגון, הם עושים את הניסיונות החקלאיים, הרבה מהידע, מידע והדרישות באות גם מכיוון האגרונומיה, גם מכיוון השווקים עצמם, גם מכיוון לקוחות הקצה. אז יש שיתוף פעולה הדוק מאוד, גם במחלקת אגרונומיה, ולא רק מחלקת אגרונומיה, יש בנטפים גם מחלקה שלמה שעוסקת בעולמות הפרויקטים, בעולמות השירותים. גם הם שותף וסוג של לקוח פנימי בתוך הארגון, שאנחנו מאוד קשובים להם ועובדים צמוד איתם, כדי לדאוג שאנחנו נותנים פתרונות שעונים גם על הצרכים שבאים.
אז הם כאילו ה-customer facing ואתם הפרודקט ב-R&D ודואגים שהם, זה מה שהם יוציאו החוצה, אני מבין נכון.
הם ה-customer facing בנטפים הוא בעיקרו, קודם כל ולפני הכל החברות הבנות. אותן 33 חברות בנות שיש לנטפים והרשת גדולה מאוד של מפיצים שיש לנטפים בעולם, הם עובדים עם הלקוחות באופן שוטף, מכירים את הלקוחות בצורה אינטימית. ומחלקת אגרונומיה ומחלקות אחרות בנטפים הם הגוף שתומך בהם ביחד איתנו, כל אחד בעולם שלו, ואנחנו יודעים לעבוד, נקרא, במהלך השנים למדנו לעבוד מאוד מאוד צמוד ביחד, בכדי לוודא שבסוף גם החברות הבנות שלנו וגם לקוחות הקצה שלנו הם מקבלים פתרונות הוליסטיים שעונים על מכלול הצרכים שלהם.
מגניב. אני הולך לשאול שאלה שהיא הכי פשוטה שיש רגע, אז אני יודע שנטפים יש 17 מפעלים בעולם, נכון?
כן.
מה תכלס הכי פשוט, מה יוצא מהקו ייצור בקצה?
אז מהקו ייצור בקצה של המפעלים יוצא בעיקר צינורות טפטוף. נטפים, המוצר שממנו היא התחילה, היום היא צמחה להיות הרבה מעבר לזה, אבל המוצר שממנו היא התחילה זה הטפטפת, וצינורות הטפטוף או טפטפות, מה שנקרא טפטפות אונליין, טפטפות שלמעשה נועצים על גבי הצינור, אז מפעלי הייצור של נטפים מייצרים את אותן צינורות טפטוף. מכיוון שזה מוצר שהוא יחסית בעל נפח, אז הרבה יותר נכון, הרבה יותר כלכלי לייצר אותו קרוב ככל שאפשר לשווקים שצורכים אותו, זה גם מאפשר לנו יותר גמישות לענות לצרכים של שווקים ספציפיים.
הבנתי, אז זה מסביר למה צריך אתרי ייצור קרובים, כי אתה רואה לשנע נפחי זה באמת אירוע קצת מורכב.
נכון.
ועיקר הטכנולוגיה זה בעצם, אני מניח, שיחול, כאילו אקסטרוזיה בעצם?
עיקר הטכנולוגיה במפעלי הייצור זה שיחול.
אוקיי, אז אני מדמיין מפעלי שיחול גדולים כאלה, ומפעלי פלסטיקה בטח לטפטפות עצמן של...
אז הטפטפות עצמן כולן מיוצרות בישראל.
אז אין אתרים מרוחקים?
כן, הכל מיוצר בישראל, זה מוצר יחסית קטן, הנפח ועלות ההובלה שלו הוא זניח, ואנחנו מעדיפים לשמור את הידע ואת הטכנולוגיה הזו קצת קרוב אלינו.
ולכן... שם ה-IP הכבד בעצם, אז אתה לא רוצה לצאת.
בדיוק, ולכן כל יצור הטפטפות מתבצע בישראל, הטפטפות נשלחות לשווקים, והשיחול ויצור המוצר הסופי נעשה במפעלים ברחבי העולם.
חכם. אוקיי, אז אנחנו מייצרים צינורות קרוב ללקוח, מייצרים טפטפות בארץ, שולחים אותם לשם, הולכים, מתקינים אותם, יש גם מחלקת פרויקטים, גם אמרנו, בטח נדבר על זה תכף. מה זה נותן ללקוחות? כאילו, אני יודע, נגיד, שנטפים זאת חברה של דו גוד כזאת, זה הקלאסי, בסוף אתם עוזרים לעולם, אז בוא תסביר רגע במה אנחנו עוזרים לעולם בעצם.
אז לפני שאני אגע רגע במה אנחנו, או איך אנחנו עוזרים לעולם, אני רגע רוצה להסביר עוד משהו שחשוב להבין אותו. נטפים התחילה מאוד מאוד מהטפטפת עצמה ומצינור הטפטוף, ועם השנים הבנו שבסופו של דבר את הלקוח, מה שחשוב לו, שמערכת ההשקיה שלו תעבוד כמו שצריך, והתרחבנו הרבה מעבר לטפטפת ולצינור הטפטוף עצמו, והיום למעשה אנחנו נותנים פתרונות end-to-end, או בטרמינולוגיה שלנו ממקור השטח ועד בית השורשים של הצמח, של מערכות ההשקיה.
אז אני חייב רגע שאלה של אחד שלא מצליח להשקוט את העציצים שלו, מקור השטח, מה המשמעות?
מקור המים, סליחה.
מקור המים, אוקיי.
ממקור המים, ממקור המים ועד בית השורשים של הצמח. פתרונות שכוללים גם פתרונות שאיבה, גם פתרונות צינון, גם פתרונות של הולכת המים, כמובן מדידה, ניהול לחצים, כל הדברים האלה, ועד הטפטפת שהיא בעצם הלב של המערכת והמוצר שממנו התחל. ועכשיו אם רגע לוקחים את זה למקום של מה זה נותן ללקוחות שלנו, אז קודם כל חשוב להבין שבעולם יש שתיים, אולי שלוש בעיות מאוד מאוד גדולות שפוגשות אותנו בלב של הפתרון שלנו. אחד, מחסור במים. שתיים, מחסור בקרקע. ושלוש, יותר ויותר אנשים, אוכלוסיית העולם גדלה בצורה משמעותית, גם הרגלי הצריכה, כפועל יוצא של גדילה של מעמד הביניים וכולי משתנים, ולכן הממשק הזה בין כמות מוגבלת של קרקע שאפשר לגדל עליה, מחסור במים והצורך לגדל יותר יבולים באיכות יותר גבוהה, זה המקום שבו אנחנו, זה הסוויט ספוט שלנו.
ביקושים עולים ויותר קשה לייצר היצע.
בדיוק, ולמעשה מערכות ההשקעה שאנחנו מציעים, מערכות הטפטוף והמערכות האחרות שאנחנו מציעים, הן נותנות מענה מאוד מאוד טוב לדבר הזה. זאת אומרת, הן מאפשרות להשתמש בהרבה פחות מים, להגדיל את היבולים בצורה משמעותית, להשתמש בצורה הרבה יותר מדויקת והרבה פחות מבזבזת, גם בדשנים וכימיקלים שונים. למעשה כל חומר שהוא סיסטמי, שהצמח צורך אותו דרך בית השורשים, אנחנו יודעים להעביר אותו דרך מערכות ההשקעה.
אז נקודתית אליו, וצריך פחות טוטל כדי לא מבזבז בעצם.
אנחנו למעשה... במקום, כמו שחלקכם אולי ראיתם, שדות אורז שמציפים את כל השדה, חלק גדול מהמים האלה מחלחלים למי התהום, כמובן שאם יש בהם גם דשנים, גם אותם דשנים מחלחלים למי התהום ומתבזבזים או גם גורמים נזק, בהשקעה בטפטוף אתה בעצם מסוגל לתת לבית השורשים של הצמח ולצמח עצמו את מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך, עם מינימום בזבוז.
שזה גם מתחבר כאילו לטגליין שלכם של grow less with more.
נכון.
grow
grow more,
more with less. שזה גרו
less. Grow less with more, זה אולי חברה אחרת.
זה המתחרים, זה המתחרים. אוקיי, ברור. אז אני מבין מצד אחד, זה תורם כמובן למשבר של מחסור האוכל בעולם מצד אחד, נכון? וגידול האוכלוסין. אני יודע שגם זה נוגע בנקודות של צמצום התחממות גלובלית, איך זה בעצם נוגע בזה?
אז היום למעשה, אם אני חוזר לאותה דוגמה של האורז, שאתה מציף שדה אורז, לפתרונות האלה יש תביעת רגל שלילית גדולה מאוד בהקשר של פליטות. וברגע שאתה עובר להשקעה בטפטוף, ואתה עוד פעם, הכל בסופו של דבר נובע מיישום הרבה יותר מדויק, גם של השקעה וגם של הדשנים, אתה מסוגל להקטין את התביעה הפחמנית בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולהוריד את פליטת גזי החממה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
מגניב. אוקיי, אז אני מדמיין רגע חקלאי במדינה כלשהי, שרוצה לעבור להשקעה בטפטוף. זה נשמע לי כמו no-brainer, נכון? הוא צריך להשקיע פחות במים, וייצא לו יותר יבול בקצה. למה אתם לא 100% מהשוק, וכאילו פשוט זורקים והכסף אף עליכם? סליחה על הישירות.
אז שאלה מצוינת, יש פה למעשה מספר חסמים או חסמים פוטנציאליים שצריך לתת להם מענה. חסם אחד הוא החסם של הידע. זה דורש מאותו חקלאי שבמשך הרבה מאוד שנים גידל בצורה מסוימת ובשיטה מסוימת, וזה כל מה שהוא מכיר, ליישם טכנולוגיה חדשה, שיטות ניהול חדשות, לצבור ידע חדש, באיך אני משתמש בכלי הנהדר הזה ששמו אצלי, וזה איזשהו פער שצריך לטפל בו, זה דבר אחד. עוד רגע אני אגע גם באיך אנחנו מטפלים. הפער השני הוא, זה פתרון מאוד מאוד כלכלי, אבל יש לו עלות ראשונית, ולא לכל האנשים יש את הגישה לאותו הון שנדרש להשקעה הראשונה.
זאת אומרת, זה פתרון שהוא קאפקס אוריינטד, והאופקס אמור לרדת לאורך זמן, זו?
נכון, נכון. אלה למעשה שני החסמים העיקריים. הגדולים. יש גם כמובן חסם מאוד מאוד גדול, שהוא נקרא לזה חינוך שוק, או רמת המודעות בשוק ליתרונות שהמוצר הזה נותן. עכשיו, נטפים במהלך השנים כדי לגשר על אותם פערים, בא עם מספר פתרונות. קודם כל, פתרונות מימון, שמאפשרים לאותו לקוח להשיג את הכסף ולהבטיח את ההחזר שלו לאורך זמן.
זה הקדמת אותי עם השאלה, כי נגיד אני חושב על סולר, שאני רוצה להתקין בבית שלי, אז כל בנק עכשיו זורק עליי כסף, רק בוא תעשה את זה.
נכון. אז גם בנטפים אנחנו נותנים לדבר הזה פתרונות. זה קצת שונה מסולר, כי למעשה אין פה איזשהו נכס שמרגע שאתה מתקין את המערכת או קובר את הטפטוף בשטח, היכולת לקחת אותו במידה והלקוח לא עומד בתשלומים שלו יותר מוגבלת, ולכן הפתרונות המימוניים שצריך לתת לזה הם פתרונות יותר מתקדמים, יותר מתוחכמים.
זה צריך להיות קשור לפיוטר של
נכון, נכון, זה יותר, זה יותר, זה יותר מה שנקרא פורטפוליו פייננסינג, או מימון על סמך התוכנית העסקית של הלקוח, ופחות על ידי היכולת ככה לצורך העניין,
למשכן את זה.
אם אתה עושה ליסינג לרכב ואתה לא עומד בתשלומי הליסינג, הוא תמיד יכולים לקחת את הרכב בחזרה, והסיכון מאוד קטן. אז זה דבר אחד. דבר שני, ואני חוזר לאותה מחלקת אגרונומיה, ואותה מחלקת פרויקטים שדיברנו עליהם מקודם, יש פה צורך גם ליישם את הפרויקט, ואחרי זה גם ללמוד איך להשתמש במערכת, גם בצד החקלאי, גם בצד התפעולי. נטפים בנתה צוותים ובנתה יכולות שנותנים את אותם שירותים ללקוח שלנו, בין אם זה שירותים של הכשרה, שנותנים לו את כל הכלים, או בין אם זה ממש שירותים של operation and maintenance לאותו לקוח. יש אפילו פרויקטים שאנחנו עושים היום שהלקוח לא נדרש לקנות את המערכת, אלא הוא קונה אותה בסוג של ליסינג תפעולי מנטפים. וככה אנחנו למעשה עושים מיטיגציה לאותם חסמים ש בעבר היו הרבה יותר משמעותיים ממה שהם היום.
וזה בסוף, אני מניח, נראה בעקומת הגידול של החברה.
זה נראה בעקומת הגידול של החברה. יש כמובן עוד חסם גדול, כמו שציינתי מקודם, וזה רמת החינוך, ההיכרות של השוק, שאנחנו גם בזה עוסקים כל הזמן, ומנסים לגרום ליותר ויותר אנשים, ויותר ויותר חקלאים, להבין ששווה להם לעשות את הקפיצה הזו. וזה יצדיק את זה. אגב, לא רק בהקשר של פגיעה בסביבה, גם בהקשר של כדאיות כלכלית. היום חלק גדול מהמערכות האלה הן למעשה מבוקרות אוטומטית, עם מערכות מחוברות ענן וכולי, ככה שגם אורח חיים של אותו חקלאי יושפע לטובה, ויהיה לו יותר זמן חופשי לעצמו.
כאילו עלות הכוח אדם גם בעצם יורד במובן הזה, אני מבין, נכון?
נכון, והוא גם לא צריך להיות כל הזמן בשטח, כל הזמן להבין מה קורה, הוא יכול לנטר את זה מרחוק, להבין מה קורה בשטח שלו מרחוק, לנהל את השטח שלו מרחוק, זה לא אומר שהוא לא צריך לבוא ולראות ולהרגיש את הצמח, אנחנו מאוד מאמינים במה שנקרא green fingers, אבל עדיין חלק גדול מזה הוא יכול לעשות מרחוק.
green fingers זה אחד המונחים המגניבים ששמעתי בזמן האחרון, אני חייב להגיד. אוקיי, תכף ניגע בחדשנות, ואני רואה שאנחנו כזה מגיעים לשם. שאלה רגע, אבל כזה חצי עסקית, בסוף אני מבין את ה-why של החקלאי ואת המורכבויות, אני מבין גם איך עושים לזה mitigation. הלקוח שלכם, אבל זה ממש כאילו, משה החקלאי שיש לו 40 דונם גידול מסוים, או שאתם מוכרים בצורה אחרת?
אז זאת שאלה מצוינת. יש לנו היום בסל הפתרונות שלנו כלים גם לתת מענה לחקלאים קטנים, גם לתת מענה לנקרא לזה מגדלים פרטיים, שיכולים להיות משטחים קטנים יחסית ועד חוות די גדולות, וגם לתת מענה נקרא לזה תאגידים גדולים שמגדלים בעשרות אלפי קטרים או דונמים בהרבה מאוד לוקיישנים. היום רואים גם יותר ויותר מעורבות של ממשלות, בייחוד ניסיון של ממשלות להניע את אותם שווקים לעשות את המעבר.
שהשיטה זה סובסידיות, או איך עושים את זה?
יש גם סובסידיות, יש גם פרויקטים שלמעשה הממשלה בונה את כל תשתית שאיבת המים, הולכת המים, ואז ואפילו עד המערכת ההשקעה בתוך השטחים החקלאים, וגם רואים יותר ויותר מה שאנחנו קוראים לזה אגרי אינבסטורס, חברות שבאות בכלל לא מעולמות החקלאות, ומשקיעות בחקלאות כהשקעה פיננסית.
וואו.
אז רואים יותר ויותר גם מזה, מטבע הדברים, אנחנו בנינו יכולות לתמוך בכל הסוגים האלה, גם ברמת המוצר, אבל זה לא רק מוצר, אתה יכול לתאר לעצמך ש... המשקיע שבא מעולמות אחרים ונכנס לתוך עולמות החקלאות צריך הרבה הרבה יותר תמיכה, ושנחזיק אותו יד ביד נלך יחד איתו, מאשר חקלאי שכבר מכיר את הסביבה, את השטח, את הגידול במשך הרבה מאוד שנים.
זאת אומרת, טכנית, אני חקלאי, אני יכול כזה 1-800 נטפים ולהזמין את ממערכת בעצם?
פחות או יותר, פחות או יותר.
זה כמעט B2C אפילו, חלק מהמודל, וחלק הוא ממש כזה עד כדי B2G אפילו, אני מבין.
נכון, מכיוון שהעולם הוא גדול מאוד, והרבה מהחקלאים או הלקוחות שלנו הם לקוחות קטנים יחסית, אז יש לנו רשת הפצה בכל העולם, אנחנו מאוד מאמינים בשיתוף הפעולה הזה עם רשת ההפצה שלנו, אז הרבה מאוד מהדברים אנחנו עושים ביחד איתם ודרכם, ויש מקומות שבהם אופי הלקוח וסוג הלקוח, יותר נכון שאנחנו נעבוד ישירות מול אותו הלקוח.
מהמם. טוב, בוא נחזור למה שמעניין אותך יותר נראה לי, חדשנות. אז דיברנו טיפה על מה מייצרים, ואיך עושים פרודקט, ואיך מוכרים אותו ועל החסמים, אני חושב, אני רוצה שחלילה זה לא יישמע פוגע, אבל כאילו שעולם החקלאות לא נשמע כמו עולם הכי חדשני בעולם, ואני יודע דווקא מזה שזה ממש הפוך. זאת אומרת, יש המון חדשנות בעולם הזה ויש המון לאן לחדש, והייתי רוצה לשמוע טיפה על איך אתם עושים את זה.
אז קודם כל, זה באמת תחום שמאוד מעניין אותי באופן אישי, אבל לא רק אותי, גם את נטפים. זאת אומרת, נטפים בנתה את עצמה על חדשנות. במקור זה היה חדשנות בעיקר סביב הטפטפת, וכמו שאמרתי, עם השנים זה התרחב להיות חדשנות הרבה מעבר לזה. גם היום חלק גדול מההשקעות שלנו בפיתוח ובחדשנות הם סביב ההידראוליקה והמוצרים ההידראולים, ואם תרצה נוכל להרחיב על זה. אבל נוסף, לייר נוסף במהלך השנים האחרונות, שהוא כל הלייר, אני אקרא לזה, של מה שאנחנו קוראים לו דיגיטל פארמינג. זה למעשה לייר של מערכות שמתחילות מ... סנסורים בשטח שבודקים גם את המערכת עצמה, גם את סביבת הצמח.
שאתם יצרן סנסורים או שאתם בעצם קונים תר פרטי, איך זה נראה?
בחלק מהמקרים אנחנו לוקחים סנסור שבשימוש אחר בתעשייה ועושים לו את ההתאמות, את ההסבה לתחום שלנו. בחלק מהמקרים אנחנו משתפים פעולה עם חברות שעושים, שמתמחות בסנסורים לעולמות החקלאות. אז זה צד אחד, הצד של הסנסורים. אגב, חלק מהאתגר הוא לא רק הסנסור עצמו, אלא גם איך אתה מתחבר אליו, מעביר את הדאטה שלו באונליין
של התשתיות,
למרכז, וזה מערכות שאנחנו מפתחים באופן ישיר. החלק השני זה למעשה שכל אותו הדאטה יגיע לענן, ואני אהיה מסוגל לעשות עליו ניתוחים, ולהוציא ממנו תובנות, ובסוף גם לתת המלצות ללקוח שלי, או לחקלאי שלי, מה נכון לו לעשות. עוד פעם, זה גם בהקשר של הגידול, כמה מים לשים, כמה דשן, זה גם בהקשר של מערכת ההשקיה, איך לנהל אותה בצורה יותר אפקטיבית ויותר חכמה.
כאילו גם מגדיל יילד וגם מצמצם קוסט בעצם.
בדיוק, בדיוק. ובסופו של דבר, יש גם את הלייר של הבקרה, שזה אחרי שהחלטתי מה אני רוצה לעשות, לממש את זה בצורה הכי יעילה והכי אפקטיבית, וכל זה, כמו שאתה יכול לתאר, עם חיבוריות ענן, ניתן לגישה מרחוק, דרך המחשב שלך, דרך פלאפון, למעשה דרך כל דווייס כזה או אחר שיש לך. זה מערכות שאנחנו פיתחנו במהלך השנים האחרונות, וההסתכלות היא כל הזמן הסתכלות הוליסטית, קרי, בסופו של דבר, יש, וציינתי את זה גם מקודם, יש ללקוח מערכת השקיה שהוא רוצה שהיא תעבוד, לא רק שכל רכיב בה יהיה מצוין, אלא שכמערכת היא תעבוד כמו שצריך, כמו שאתה בסופו של דבר, אם יש לך את הרדיו הכי טוב, או את הגיר הכי טוב במכונית שלך, אם בסוף זה לא מחובר למנוע הכי טוב, או ההתנהגות כביש של הרכב היא לא כמו שאתה מצפה, אז זה לא יעזור. אז גם פה אנחנו מחפשים את החוויית משתמש הכוללת של כל מערכת ההשקעה.
שהיא תוצאתית בכלל, ובכלל לא הרכבים. הרכבים זה הכלים שלנו להביא לתוצאה.
בדיוק.
מאוד מגניב. אז זה מבחינת חדשנות ללקוחות. אתם עוסקים גם אצלך בחדשנות פנימית? כאילו איך לייעל נגיד את המפעל?
אז אנחנו עוסקים גם וגם. זה שתי רגליים קצת שונות. יש לנו את מה שנקרא internal innovation ומה שנקרא open innovation. החדשנות של המפעל יכולה לבוא ו-efficiencies בתוך המפעל או בכלל בתוך האופרציה של נטפים. יכולה לבוא מאנשי המקצוע שעוסקים בזה ביום יום, אבל אנחנו גם מעודדים אנשים בתוך הארגון, גם מפונקציות אחרות, לבוא עם רעיונות איך אפשר לייעל פעילות כזו או אחרת, בין אם זה בתוך המפעל בהקשר של מכונה ספציפית, בין אם זה במעבר של התוצרת מהמפעל למחסנים או לכיוון השוק או לכל דבר אחר, וזה אנחנו עושים דרך תהליך שאנחנו קוראים לו launchpad, תהליך של internal innovation שמאפשרים לכל העובדים בחברה לבוא עם רעיונות איך לייצר שיפורים בחברה.
מעניין, היה לי לפני כמה פרקים שיחה עם אבי בובליל מכיל, תפקיד דומה, ודיברנו בדיוק על התוכנית שלהם, של איך הם באמת אוספים רעיונות מעובדים בארגון, שהם לא בכך קשורים לזה, כן, אתה יכול להביא עובד מהמחירות שייתן רעיון לאיך לייעל שרשרת הספקה, נניח. יש לך איזו דוגמה מעניינת, נגיד, למשהו שצמח אצלכם?
יש כמה דוגמאות, יש מישהי שבא עם רעיונות למערכת ל-small holders, איזשהו פתרון ל-small holders.
small holders זה אומר חקלאי קטן, הכוונה?
small holders זה אומר חקלאים קטנים שהם בגדול, מה שנקרא subsistence farmers, קרי, הם לא עסק שמוכר, אלא הם מגדלים לטובת
עצמם.
המחיה שלהם, לטובת התזונה שלהם, לטובת העניין. אז זו דוגמה
זה
אחת.
זה ממש קטגוריית לקוח אצלכם?
זה ממש קטגוריית לקוח אצלנו. אולי אחת הקטגוריות הכי מעניינות וגם הכי קשות, כי זה הרבה הרבה מאוד חקלאים קטנים.
בדיוק זה.
יש המון כאלה בעולם, המון המון כאלה בעולם, אבל שהגישה אליהם היא הכי מורכבת. הגישה שלהם לכסף, הגישה שלהם לידע, היא הכי מורכבת, זה משהו שאנחנו עוסקים בו שנים, עם הצלחות, אבל עוד עם פוטנציאל אינסופי שנדרש.
אני אשאל שאלה שתרגיש בנוח לא לענות, כן, אבל נגיד, כמה זה ספנד ממוצע של סמול הולדר כזה? כמה תעלה לי מערכת?
מערכת כזו של לקוח ממוצע היא סכומים של מאות דולרים בודדים, מההתחלה ועד
הסוף. אז הנחתי שזה האזורים האלה, זה כאילו סייל סייקל שהוא לא בכך יותר פשוט מאשר למכור מערכת ב-100,000 דולר הרי, נכון?
זה סייל סייקל שהוא הרבה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב גם להגיע למצב שלא רק שאתה עושה את הסייל סייקל, ולא רק שאתה נותן איזשהו מענה לאיך יש לחקלאי הזה את הגישה לכסף לזה, אלא גם איך אתה עוזר לו להצליח בסופו של דבר עם הזה. הרבה יותר קל לדבר עם גוף אחד שיש בו אנשי מקצוע ומהנדסים ויש לו גישה לכסף, והוא קונה בעשרות אלפי דולרים או מאות אלפי דולרים, מאשר לדבר עם מישהו עם המון המון קטנים כאלה.
כן, כאילו 3 figures מול 6 figures.
כן.
ואתם, כאילו זאת אסטרטגיה קשה ללכת גם לפה וגם לפה, כי זה ארגוני מחירות מאוד שונים, זה תמיכה מאוד שונה.
אני חושב שאחד הדברים היפים בנטפים זה שחלק מהדברים עושים גם מטעמים של אידיאולוגיה ולא רק מטעמים של כלכליים גריידה. אז התחום הזה של small holders, של חקלאים קטנים, הוא אחד התחומים שאנחנו עוסקים בו מתוך תקווה שהוא יהיה גם כלכלי בעתיד, אבל היום בעיקר מתוך אידיאולוגיה. כי בסוף זה חלק גדול מהאוכלוסייה והאנשים בעולם. חקלאים קטנים שעוסקים בזה בעיקר לטובת הצריכה האישית שלהם, בתקווה גם חלק מזה הם מוכרים בצידי הדרך, באפריקה, בדרום מזרח אסיה ובכל מיני מקומות אחרים.
אז זה ממש נוגע בנקודת הדו-גוד שדיברנו עליה בהתחלה, זה מאוד מאוד יפה. אני רוצה רגע להרחיב שנייה במקום הזה של חדשנות. נטפים, כמו שאמרנו בהתחלה, כבר לא חברה קטנה, כן, אתם לא בדיוק סטארט-אפ, וטוב שכך, כי זה גם חברה שעושה טוב, וכאילו יש לכם את הפריבילגיה לעשות חדשנות ולפעמים לטעות, ואני בטוח שכמו הדוגמה הזאת שהייתה דוגמה חיובית, וגם דוגמאות שניסיתם ולא הלך, ובסדר, זה נזרק קצת כסף הצידה בדרך, וזה חלק מהתהליך. יש לנו הרבה מאזינים שהם דווקא מארגונים יצרניים קטנים יותר, שהרבה פעמים ההתנגדות שלהם אומרת, תשמע, אני לא יכול לעשות חדשנות, כי אין לי שומן לעבוד איתו בכלל, והייתי רוצה לשמוע איזה יצאות היית נותן לארגונים כאלה.
תראה, אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים בקונטקסט הזה, זה מה שנקרא rapid prototyping. זאת אומרת,
fail fast כזה של
בדיוק, לקחת קונספט, ולפני שאתה שם את הסכומים הגדולים עליו, תיקח משהו הכי קרוב, הכי דומה, תעשה ניסיונות, תראה קודם כל אם הקונספט עובד ברמה התפיסתית, אם הוא נותן את המענה ללקוח הקצה, ואחרי זה תיכנס למהלך של לפתח את המוצר הסופי על כל המרכיבים שלו. זה משהו שאנחנו עושים יותר ויותר היום. אני יכול לתת דוגמאות פשוטות, אם יש נניח כלי שאנחנו רוצים לפתח אותו, וכדי שנוכל לפתח אותו למוצר מסחרי לגמרי, אז אני צריך לפתח אותו על איזושהי תשתית טכנולוגית מסוימת, אז יכול להיות שבהתחלה אני יכול לקחת כלים פשוטים כמו אקסל או כמו אקסס, ולייצר איזשהו מיני ורז'ן שלו.
אתם עושים את זה אצלכם גם?
כן, כן. לנסות אותו אצל לקוחות, בלי שאני פותר את כל הבעיות של סקיורטי ומיליון ואחד דברים, לראות שזה עובד, לראות שהלקוח קודם כל ולפני הכל אומר, וואלה, זה נותן לי מענה למה שרציתי, ואחרי זה לפתח את המערכת המלאה. אנחנו עושים את זה גם בעולמות של השקיה, אוקיי? אני יכול לתת דוגמאות, אם יש לי מערכת שאני יודע שהיא כדי שהיא תצליח בצורה מאוד מאוד משמעותית, אני צריך לפתח ברז יותר זול, או טפטוף יותר זול, או כל מיני דברים, אני קודם כל לוקח את הדברים שיש לי, בונה, אומר ללקוח שלי, זה לא עולה X, זה עולה X מינוס או חצי X, תשתמש בזה, תראה אם נותן לך מענה, אחרי זה אני אפתח את המערכת המלאה. אז אנחנו עושים את זה הרבה מאוד היום. וזאת ההמלצה מספר אחד שלי, מהר מאוד אנשים, או הרבה פעמים אנשים רצים מהר מאוד לפתח את הכל, את כל הדברים, עם כל ה-bells and whistles, ולפעמים עדיף להתחיל בקטן, לבדוק שהקונספט עובד, ורק אחרי זה להתקדם למוצר המלא.
זה מתחבר למונח ששמעתי ממש אתמול ממייסד סיבו, אגב, אני צריך לעשות לו איזה שאוט-אוט, בחור מבריק, דיבר על מה שנקרא positive gap. ו-positive gap זה המרחק בין מה שאתה יודע שהמוצר שלך יהיה עוד חצי שנה נניח, למה שאתה מוכר היום. ואתה לא משקר, אתה אומר ללקוח, תשמע, זה עוד לא שמע, אבל אני מוכר את מה זה עוד חצי שנה, בדיוק כמו שאתה מתאר, זאת אומרת, אני מחבר איזה אוסף דברים שאני יכול לעשות היום כדי להוכיח הוכחה ולהגיד, אז זה יעלה פחות, זה יותר סקיילבילי, זה יותר יפה, whatever, כל הבלז וויסט שאני רוצה שזה יעשה. מעניין. עוד טיפים לגופים כאלה? מעניין.
אני חושב שהטיפ הכי משמעותי מעבר לזה, זה תבין מה הדברים הכי משמעותיים ללקוח שלך. כי אני קצת מתחבר לאותה טרמינולוגיה של פוזיטיב גאפ. ברוב המקרים אנחנו מגלים שגם מוצר שפותר 60, 70 או 80 אחוז מהצרכים, בטח כנקודת התחלה, הוא מספיק טוב, ואת היתרה תשלים אחר כך, כשאתה כבר מתחיל לייצר מחירות, וכשאתה גם צובר ידע מהלקוח שלך. אז הדבר השני הוא תהיה מאוד מאוד חד במה באמת קריטי, בייחוד בהתחלה, ואל תחפש לפתור את הכל ביום הראשון.
את כל הבעיות מראש.
בדיוק.
אמן, לקחתי, אני אקח את זה גם אלינו לעולם התוכנה, זה לא נכון רק להשקיה או לייצור, זה נכון נראה לי להכל.
נכון לכל עולם.
מאמן. טוב, אנחנו ממש כזה בזמנים כזה לקראת סיום, הייתי שמח אם יש לך איזשהו, כאילו, שוב, עולם החדשנות אני הולך, אבל יש תמיד סיפורי הצלחה וסיפורי כישלון, יש סיפורי כישלון שאתה מוכן לחלוק? זה לא חייב עם שמות או עם זה ספציפי,
אבל... לא, אני בשמחה. קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין זה לחבק כישלונות. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לומדים הרבה פעמים מהכישלונות שלנו, לא פחות, אם אפילו לא יותר, מאשר מההצלחות. ואני יכול לחלוק איתך שלדוגמה, המעבר של נטפים או הכניסה של נטפים לעולמות של הדיגיטל פארמינג, לא הכל הצליח לנו בהתחלה. נכנסנו לעולמות האלה, ניסינו לבנות פתרונות, הייתה לנו הבנה מאוד מאוד טובה מה הלקוחות שלנו רוצים, מה הלקוחות שלנו צריכים, אבל לא מספיק הכרנו את איך להגיע לשם. וברמת האקסקיושן, נחלנו לא מעט, אני לא יודע אם לקרוא להם כישלונות.
אתגרים בדרך.
אתגרים בדרך שעיכבו אותנו, או אפילו מנעו מאיתנו להגיע למוצר שנותן בדיוק את מה שרצינו שהוא יהיה בתחילת הדרך. ואנחנו בעצמנו חזרנו ללוח הסרטוטים, ומימשנו בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו. בוא קודם כל נתמקד במה שהכי חשוב. נבטיח ללקוח את המוצר הגדול, מתוך ידיעה שאני יודע בדיוק גם איך להגיע לשם, לא כדי, זאת אומרת, לא מתוך חס וחליל הכוונה לתת הבטחות שווא, וסגרנו את הפער. סגרנו את הפער ויצאנו עם מוצרים שלא רק שהם ממושים את מה שרצינו בהתחלה, אלא גם הרבה הרבה
מעבר.
מעבר לזה.
אגב, זה מעניין שזה פיטפול קלאסי, חברות גדולות, לרוב בגלל שהם כבר מכירות את הלקוח טוב, הם יודעות מה הצורך, ואז האקסקיושן קשה, כי הם לא סטארט-אפ, הם לא אג'יליות כמו סטארט-אפ, וסטארט-אפים המצב בדיוק הפוך, יש להם כאילו יכולת אקסקיושן מדהימה, אבל הם עוד לא בשוק כדי לדעת מה הכאבים, ואז הם לפעמים מפתחים דברים לא רלוונטיים, אז יש להם אקסקיושן מדהים למוצר שאף אחד לא צריך. אז זה קלאסי במובן הזה.
נכון, אני חושב שגם כשאתה נמצא המון המון בשוק, אז אתה מאוד מאוד מבין את הצרכים, אבל מצד שני אתה רוצה לתת פתרון שהוא הכל מהכל.
הכל לכולם, כן.
הכל לכולם. והרבה פעמים היכולת לזהות מה באמת השווקים שהכי חשובים לך, ומה הפיצ'רים הכי חשובים לאותו שוק, הם המפתח להצלחה, ולא לנסות לתת הכל מהכל. אז גם זו תובנה שלמדנו על בשרנו, מה שנקרא.
ארנון, תודה רבה. לפני שנסיים, אתה רוצה שנעשה עוד איזה משהו מעניין לספר?
אז יש אולי שני דברים שאני רוצה לספר. קודם כל, קצת להתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, בקונטקסט של ההבדל בין נטפים המסורתית בעולמות ההשקעה לבין עולמות הדיגיטל, אז לחלוק איתכם שנטפים חנכה לא מזמן מרכז פיתוח חדש ביוקנעם, שעוסק ספציפית בעולמות של הדיגיטל פארמינג, ואנחנו עסוקים המון באיך מצד אחד להשאיר אותו מאוד מאוד מחובר לנטפים, לערכים ולידע שנטפים מביאים, לאותם גרין פינגרס שציינתי מקודם,
אבל המקלדת.
כן, אבל המקלדת. אבל מצד שני גם לאפשר לו את אותה גמישות, אותה אג'יליות שנדרשת יותר בעולמות הטכנולוגיים. אנחנו כבר גייסנו לשם הרבה מאוד אנשי תוכנה, חומרה, דאטה, ואנחנו ממשיכים לגייס ולפתח את התחום הזה.
תרצו שאני אשים בזה של הפודקאסט לינק לחפש עבודה בנטפים, אני מניח?
אפשר.
קיבלת, מה זאת אומרת? הגעת עד לכאן, לא נשים לינק.
כן, אפשר. והתחום השני זה התחום של החממות, התחום של מה שנקרא Controlled Environment Agriculture, זה למעשה חקלאות בתוך מבנים, בין אם הם חממות או אפילו מבנים סגורים. זה גם תחום שאנחנו רואים שם הצמיחה מאוד מאוד משמעותית, תחום שאנחנו משקיעים בו בצורה משמעותית, רכשנו חברה בהולנד שמתמחה בעולמות של חממות מתקדמות, ואנחנו בונים יכולות מאוד משמעותיות. התחום הזה מקבל איזשהו זריקת עידוד מהרבה מהדברים שקורים בעולם, פוסט קורונה, והרצון לגדל הרבה הרבה יותר קרוב לאיפה שהלקוחות ולמרכזי הצריכה.
עולמות ה-farm to table במקומות
האלה. בדיוק. farm to table ו-local for locals וכל הדברים האלה.
כן, כי כמות הגז חמה שאתה מבזבז בלשנה את המלפפון שלי מטורקיה לישראל הוא...
בדיוק, וכל תקופת הקורונה שכל נושא ההובלות ו... והדברים האלה סבלו מאוד, רק חידד את העובדה שככל שהדברים יהיו יותר קרובים למרכז הצריכה, ככה אתה מבטיח הספקה שלהם. זה גם תחום שמאוד מאוד מתחבר לנושא של grow more with less, זה תחומים שבהם אתה יכול להגיע לרמות יעילות מאוד מאוד גבוהות, לגדל כמעט בכל מקום בעולם, ואנחנו כבר עוסקים בזה, ורואים את עצמנו עוסקים בזה הרבה יותר בעתיד, כי אנחנו מאמינים שיש שם הרבה פוטנציאל לשיפורים ולצמיחה.
אגב, יש טרנד, שאני לא יודע אם אתם נוגעים בו, אני מניח שכן, אבל עולמות של קנאביס, אני יודע שעכשיו בשנה האחרונה כולם מדברים על זה, שזה בטח עולמות של חממות וגידול מבוקר, אני מניח ששם זה וקטור שאתם מכוונים אליו ממש?
אז העולמות של הקנאביס הרפואי באמת נתנו איזשהו בוסט לעולם החממות, הרבה טכנולוגיות שהיו קיימות, אבל לאו דווקא השקיעו בהם מספיק ברמת פיתוח והורדת עלויות, קיבלו הרבה מאוד תשומת לב כפועל יוצא מהצמיחה הזו של העולמות של הקנאביס הרפואי, וגם שם אנחנו עוסקים.
גם בסוף לחקלאי, כאילו הרווח פר מטר פה הוא בסדרי גודל יותר גדול מאשר...
הרווח פר מטר הוא גבוה, וזה גידולים שדורשים רמות דיוק מאוד מאוד גבוהות, זה גידולים שהם במהותם רפואיים, ולכן נדרשת רמת דיוק מאוד גבוהה, וגם רמת עקיבות, טריסביליות מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו עוסקים גם בזה, ועושים פרויקטים מאוד מאוד יפים בתחום הזה בעולם.
מעניין, באמת טריסביליטי והדירות, שזה ריפרדוסביליטי, שזה מונחים קלאסיים מעולמות היצור דווקא, פתאום מגיעים לעולמות גם של חקלאות, וזה מתחבר מאוד מעניין.
אז המונחים האלה מאוד מאוד חזקים היום בעולמות החקלאות, דיברנו על זה בקונטקסט של קנאביס רפואי, אבל זה נכון לא פחות גם בעולמות של ירקות, ובעולמות של כל מיני גידולים אחרים, וזה משהו שרק יתפוס תאוצה בשנים הקרובות, כי יותר ויותר צרכנים רוצים לדעת מאיפה הגיע אותו מוצר שהם צורכים, האם הוא גודל בצורה שהיא טובה לסביבה וטובה לעולם, האם הוא כולל כימיקלים כאלה ואחרים, אז זה תחום שמקבל הרבה מאוד תשומת לב בשנים האחרונות, וגם בו אנחנו עושים.
המודעות הצרכנית היא סיילס דרייבר עבורכם בשלוש שכבות אחורה בעצם.
נכון, וכל חברות, מה שאנחנו קוראים האוף טייקר, זאת אותן חברות שקונות את התוצרת ובסוף מוכרות אותן לסופרמרקטים, גם הן עוסקות בזה הרבה הרבה יותר, בגלל שיש דרישה מכיוון לקוחות הקצה.
תשמע, אני יכול לשבת פה לדבר עוד איזה שעתיים, זה נורא מעניין. על אף שאני הורג את כל הצמחים שלי, כן, רק שתהיה בעניינים, אנחנו בבית, כאילו לא מצליחים להחזיק פיקוס גומי אחד, להצלחתי להחזיק
חי. אז נדבר על זה אחר כך, אנחנו נשתדל לעזור לך.
סגור. ארנון, תודה רבה על הזמן.
בשמחה, תודה לך, מיקי.